קשת, כל שידורי תורה. היום יש לנו שיעור, סדרת שיעורים של הרב יצחק לוי בנושא ירושלים, ירושלים בתנך.
שלום שלום. לאחר שבשיעור הקודם עסקנו בהגדרת מושג הצדק ובגילויו הן במלכות השם בעולם והן מלכות בשר ודם, כהשלמה ישירה להבנה שלנו שירושלים והמקדש הם מבטאים את נקודת הצדק בעולם, ובהקבלה לגילוי של הצדק במלכות השם כפי שמתגלה במקדש, והצדק במלכות בשר ודם כפי שהיא מתגלה בעיר, בעיר הבירה, ברצוננו בשיעור הזה להראות את השלמת העניין בסוגיית המלכות. הראינו בשיעור הקודם כי המלכות היא הכלי השלטוני שהתוכן הפנימי שלו הוא הצדק. ברצוננו בשיעור הזה להראות כי ירושלים והמקדש הם מקום המחבר את המלכות הארצית עם המקדש שהוא מקום מלכות השם. היות ירושלים עיר מלכות ארצית אינה צריכה לראיה. מיום בחירתה על ידי דוד והפיכתה לבירת כל ישראל, שימשה ירושלים כבירתם של כל מלכי יהודה, עד למלך יהודה האחרון צדקיהו. כבר אבשלום ידע היטב את משמעותה של העיר כעיר מלכות. ועל כן, ברצותו לקחת את המלוכה מדוד אביו, בא אליה מחברון. יתר על כן, בירושלים גם נקברו מלכי בית דוד, וקברות בית דוד נקבעו בתוככי העיר, על מנת לבטא יותר מכל את זיקת המלכות לירושלים דווקא. כמובן, גם בדורות מאוחרים יותר, הייתה ירושלים מקום הנהגת האומה. עם זאת, בפרקים הראשונים, במסגרת השיעורים הראשונים, הוכחנו את צביונה של חברון כעיר מלכות. חברון קובעת את המלכות הארצית הקבועה, בתחילתה על שבט יהודה, ולבסוף על כל ישראל. ולירושלים מאחדת בתוכה את מקום המלכות הארצית ומקום המקדש מקום מלכות השם. וזוהי משמעותה של דעת חז"ל, על פיה לשבט יהודה ישנה אחיזה במקדש, בפינה הדרומית של המזבח, כפי שמובא בגמרא בזבחים נ"ג עמוד ב'. זוהי גם משמעותה של העלאת הארון על ידי דוד מקריית יערים לירושלים ולא לגבעון. וכך יש להבין גם את המיקום שבוחר שלמה המלך לבית המלך, מעל העיר ומתחת למקום המקדש. ביטוי מובהק לכך שמלכות ישראל מייצגת את מלכות השם, ומה שנאמר על שלמה המלך בדברי הימים כ"ט כ"ג: וישב שלמה על כיסא אדוני למלך תחת דוד אביו, ויצלח וישמעו אליו כל ישראל. בהקשר זה מעניינת ההקבלה בין אולם הכיסא אשר ישפוט שם, המתואר כחלק מן הבניינים בבית המלך של שלמה, לבין מבנה המקדש, בו מולך הקדוש ברוך הוא שופט את כל הארץ. ברצוננו עכשיו להראות כי המקדש הינו מקום המבטא את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ננסה כרגע להביא מספר ראיות, בעיקר מעולם ההלכה, להיות המקדש מקום מלכותו של הקדוש ברוך הוא. במקראות, הראיה הראשונה להיות המקדש מקום מלכות היא בסוף שירת הים. זהו המקום הראשון בו מבטאים ישראל את הכרתם במלכותו של הקדוש ברוך הוא. אבל מעניין לראות שזה גם המקום הראשון בו ישנה ההופעה הראשונה של המילה מקדש. וכך נאמר שם בשמות תתווה פסוקים י' ז' וי' ח' תביימו ותתעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. הוא מפרש האבן עזרא על אתר שם, בפסוק י' ח' דיבור מתחיל השם ימלוך, כאשר יבנה בית המקדש לשמו, אז תראה מלכותו בארץ. השירה מהללת את השם כגיבור מלחמה ממגר את אויביו, ומכוח זאת כמלך אדיר, המנחיל לעמו את ארצו ובונה מקדש כביטוי למלכותו. וכשם שמלך בשר ודם הולך בראש עמו, כובש את נחלתו, ומושיב בה את העם. ורק אם ביסוס העם בנחלה, וקבלת מלכותו של המלך נבנה יחלו של המלך, והוא נכנס לשכון בו. משמעות הדברים בהקשרה של השירה הוא שהכניסה לארץ ישראל, ובניין המקדש, מהווים המשך ברור לגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, בניסי ים סוף ובתביעת פרעו וחילו. ואכן הרשב"ם בפירושו לשמות תתוו י' ח' דיבור המתחיל השם ימלוך כותב, לאחר שתתיישבו בארץ ישראל תיוודע מלכותו של הקדוש ברוך הוא בכל המלכויות. ואכן המחילתא על הפסוק בשמות י"ד ט"ו, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. אומרת כך, רבי שמואל אומר, מה תצעק אליי, בזכות ירושלים אני קורע להם את הים, שנאמר, אורי אורי לבשי וזך ציון, לבשי בגדי תפארתך, ירושלים עיר הקודש כי לא יוסיף, יבוא וח עוד תפארתך. ערל ותמה. ואומר אורי אורי לבשי עוז, זרוע השם אורי כי מקדם דורות עולמים, הלא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין, הלא את היא המחרבת ים מי תהום רבה, ממעקי ים דרך לעבור גאולים. כלומר, תהליך קריאת ים סוף והכרת ישראל במלכות השם, מובילים ישירות למקדש בירושלים. ועל כן, בזכות ירושלים, אני קורא להם את הים. כך מבשרת שירת הים לראשונה על המקדש כמקום מלכות השם. ברור בהקשר זה כי דווקא שם פרעו מלך מצרים, שבאותם ימים רואה את עצמו ובמידה מסוימת העולם כולו רואה בו כמלך העולם. פרעו בעקבות המכות במצרים וכמכה בפטיש, קריאת ים סוף ותביעת המצרים, מגיע להכרה שהוא מלך העולם, יש מלך על גביו. ולכן מאלפת העובדה שבפעם הראשונה עניין המלכות ועניין המקדש מופיעים דווקא בהקשר של תביעת פרעו והצבא המצרי בים והכרה במלכותו של הקדוש ברוך הוא. וממילא במקדש כמקום מלכותו. מדרש אחר, התנא דבליהו בפרק י' ז', מצביע דווקא על מעמד הר סיני כאירוע שבעקבותיו הציבו אל הסיני משכן. לפי מדרש זה, בעקבות קבלת עול מלכות שמיים בשמחה במעמד הר סיני, ציווה הקדוש ברוך הוא כביכול כהענות אלוקית על בניין המשכן. קבלת עול מלכות שמיים לידי עם ישראל כולו במעמד הר סיני, כביכול מזמינה את הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו ביניהם, לגלות את מלכותו במשכן. וכך דברי המדרש. ומהו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו? כשעמדו ישראל על הר סיני לקבל את התורה, היה הקדוש ברוך הוא צופה, הוא בא, ואמר בלבבו, שמה לא יקבלו ישראל את תורתי עליהם, כדרך שלא קיבלו עליהם העובדי כוכבים ומזלות, והתחתם גזר דין עליהם ויובדו מן העולם הזה ועולם הבא חס ושלום. אבל אחר כך, כיוון שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים בשמחה, אף הקדוש ברוך הוא ממקום כבודו ותפארתו משמי השמיים עליונים ירד עליהם ואמר להם, התשכח אישה עולה. ואומר, אם אשכחי ירושלים תשכח ימינית, בג לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. וכיוון שקיבלו ישראל עול מלכות שמיים בשמחה ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, מיד הקדוש ברוך הוא אמר הקדוש ברוך הוא למשה שאומר לישראל שיעשו לי משכן, שנאמר, דבר על בני ישראל ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יוצא כי מדרש זה קושר באופן מאוד ברור בין קבלת עול מלכות שמיים במעמד הר סיני לבין הציווי על עשיית המשכן. ישנה פרשה נוספת שאולי גם בה ניתן לראות את קבלת עול מלכות שמיים כמביאה לציווי על המשכן. והיא הפרשה הקודמת לציווי המשכן, פרשת משפטים, בה קיבל עליו עם ישראל באופן מעשי את מלכותו התברה בקבלת משפטים, תורות ומצוות, ובעקבותיה בה פרשת תרומה מצווה לקמת המקדש בו ישכון מלכם בתוכה. עכשיו ננסה להביא מספר ראיות להיות מבנה המקדש ארמון מלכות, ארמון מלכותו של הקדוש ברוך הוא. תחילה מעניינת מאוד העובדה כי מספר נביאים עושים שימוש בביטוי ארון השם אלוקי הצבאות יושב הקירובים. כך למשל בשמואל א' בפרק ד' פסוק ד'. לפי הבנה זאת, הקירובים הם סוג של כיסא, כיסא מלכות. כביכול הם מקום מושבו של המלך. מקום מושבו של המלך, של הקדוש ברוך הוא, מעל הלוחות, לשברי הלוחות ולספר התורה, הנמצאים בארון, המבטאים את הברית הנצחית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מובן, זה לא כיסא במובן הרגיל של המילה, ובהבדל תהומי של מיליון אלפי הבדלות בין המקדש בירושלים לבין הפולחן האלילי, שם ישנם כיסאות עליהם מופיע הפסל של האל. ופה, לעומת זאת, ישנם קרובים שהכתוב מתאר כביכול את ישיבתו של הקדוש ברוך הוא עליהם, ארון אלוקי הצבאות יושב הקרובים. אבל אין, הקרובים מדמים כיסא, ומעל הכיסא אין כלום. והארון ובו הלוחות וספר התורה הוא מעין שרפרף, הדום של הכיסא. לכן כביכול בחדר המקודש ביותר בקודש הקודשים במקדש ישנו מושב לשכינה, שבא לידי ביטוי הן על ידי כיסא ועל ידי השרפרף. וכיסא מקום מושב המלך, שהוא מעל הקרובים, ומעל הארון ובו הלוחות, שהם הדבר שבעזרתו נחרט את הברית הנצחית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, וכן ספר התורה שבו נכתבה התורה והמצוות, בהם השם מצווה בברית שהוא קורא עם עם ישראל לקיים. נעבור לראיות נוספות. מספר טעמים נאמרו למצוות שמירת מקדש. כידוע, התורה מצווה לשמור על המקדש, גם בפרשת במדבר, והיא חוזרת על כך בפרשת קורח. יש חובה לשמור על המקדש. מה הטעם של שמירת המקדש? אז חלק מן הראשונים מסבירים, כפשטי הכתובים, למנוע כניסה של אנשים שהם זרים למקדש. אחד הטעמים המרכזיים המובא בדברי הראשונים, הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה, פרק ח' הלכה א', וכן בעל ספר החינוך, ושניהם מתבססים על המדרש בספרי זוטה, על פרשת קורח, על הפסוק וזר לא יקרב, אומרים, איננו דומה פלטרין, ארמון, שיש עליו שומרים, לפלטרין שאין עליו שומרים. במילים אחרות, ארמון מלכות זוקק שמירה. ושמירה על הארמון מחדדת, מעצימה ומעמיקה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא במקום. מאוד מעניין הכלל שקובעת המשנה מסכת יומא בפרק ג' משנה ח' ובפרק ד' משנה ב' ובעוד מקומות. כי במקדש נוסח הברכה שהיו עונים הוא אמן ולא הוא לא אמן, סליחה, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כלומר, בניגוד לגבולים, בניגוד למדינה שבה על כל ברכה עונים אמן, במקדש עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שרוצים בכל ברכה וברכה להביא לידי ביטוי את עניין המלכות האלוקית במקום. מצוות השתחוויה, שכידוע יכולה להתקיים בעצם רק במקדש ובהר הבית, היא מבטא אולי יותר מכל המצוות האחרות את עצם קבלת עול מלכות שמיים של האדם שמגיע לשם, המבטל את עצמו לחלוטין לפני מלך מלכי המלכים. הלכה קובעת במספר מקומות, הגמרא בסוטה בדף מ"א עמוד ב' ובקידושין למד בית עמוד בית, את הכלל הבא: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. נראה על פניו שהסיבה לכך היא כי מלכי בית דוד הם מייצגים בעצם מלכותם את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ככתוב בשלמה, וישב שלמה על כיסא השם למלך. בראש השנה, במקדש, היו תוקעים בחצוצרות ובשופר, בניגוד למדינה שבה תוקעים רק בשופר. אומרת המשנה, בראש השנה בפרק ג', משנה ג', שופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצוות היום בשופר. התקיעה בשופר היא סימן מובהק להמלכת המלך. ומעניין הדבר שבראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעים, אבל לא במדינה. סיבה מהותית לכך, מעבר לעיקרון שאין שבות במקדש, היא שגם השבת עצמה מגלה את מלכות השם בעולם. השביתה מכל מלאכה בשבת מבטאת את הכרתו של האדם בכך שישנו אדון, מלך על כל הבריאה כולה. ובעצם שביתתו הוא ממליך אותו. זוהי משמעות התפילה, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא נגע מקדשי שבי. השבת היא גילוי מלכות מקדש בזמן. ואילו המקדש הוא גילוי מלכות מקדש במקום. וזו הסיבה לקשרים הרבים בין שבת למקדש. הן ביחס למצוות מורה מקדש, כפי שאומרת התורה בויקרא כ"ו ב', את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו אני השם, הן בסמיכות שבת למלאכת המשכן, כך בשמות למד א', פסוקים י' ב' עד י' ז', וכך בשמות למד ה' פסוקים א' עד ג', ובמה שלמדו חזל ממנה על למתת מלאכות שבת, אופיין וטיב איסורן. נושא זה רחב מאוד וחורג ממסגרתנו, אבל הוא בוודאי קשור באופן מהותי בזיקה בין מקום המלכות לבין זמן שבו מתגלה המלכות של הקדוש ברוך הוא. מעניין מאוד כי ביטוי מובהק למלכות השם נאמר בחנוכת המקדש, כפי שבא לידי ביטוי במזמור כ"ד בתהילים, שאו שערים ראשיכם והינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? השם עזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. שם צבאות הוא מלך הכבוד צלע. בעקבות דברים אלו, לא מקרי הוא שבחלק מן התפילות בא לידי ביטוי הזיקה המאוד ברורה הזאת בין ירושלים לבין מלכות השם. כך למשל, בנוסח קדושת שחרית של שבת בחלק מן הקהילות, נאמר כך: ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועת תשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים, ואיננו תראינה מלכותך כדבר האמור בשיר רעוזיך, על ידי דוד משיח צדקך ימלוך, אדוני לעולם אלוהי יחציון לדור ודור הלוליה. וכן גם בתפילות הימים הנוראי, ותמלוך אתה אדוני לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, כתוב בדברי קודשך, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור לביה. לאחר שהראינו את הזיקה המאוד ברורה בין מקדש לבין מלכות, להשלמת הדברים נחזור לירושלים, מקום המקדש, הסנהדרין והמלכות. העולה מדברנו שהמקדש מחבר את המלכות הארצית עם מלכות השם. וכיוון שישנו קשר פנימי עמוק בין מלכות לבין צדק, נמצאת ירושלים מרכזת בתוכה את שלושת המוסדות השלטוניים המרכזיים של האומה, המקדש, הסנהדרין והמלכות. או בלשונה של המשנה בפרקי אבות פרק ד' משנה י' ג', כתר תורה, הסנהדרין, כתר כהונה, המקדש, וכתר כהונה, בית המלך. ובלשונו של רבי מאיר בברייתא במסכת חולין, דף נ"ו ונ"ב, קרחה דקולה בי, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו. מתפקידיה השונים של ירושלים נגזרו שמות שונים שלה. כמקום הסנהדרין, היא קרויה עיר צדק, ביטוי שמופיע בישעיהו א' כ"ו, ובה נווה צדק הר הקודש, כדברי הנביא ירמיהו בפרק ל' א' כ"ב. הזכרנו גם שחז"ל דורשים את השם מוריה על שם שהורה יוצאת ממנה לכל ישראל. כמקום המקדש, היא נקראת עיר האלוקים. כך בתהילים מ"ה, פ"ז ג', מ"ח ב' וט'. או עיר השם, כך בישעיהו מ' י' ד', תהילים ק"א ח', ועיר הקודש, ישעיהו מ"ח ב', כ"ב א', ובנחמיה י' א', א' וי' ח'. ועיר דוד, כך בשמואל ב', פרק ה', פסוק ז', ובמקבילה בדברי הימים א', י' א', ה', הרי עיר מלכותו של בית דוד ובא בית המלך. אפשר שלאחדות זו מכוון מזמור קוף כבד בתהילים, המתאר את ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. עיר המאחדת בתוכה את בית השם מקדש, כיסאות למשפט סנהדרין, וכיסאות לבית דוד מלכות. ועל כן מדגיש המזמור, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, מחברת את עיר דוד, בית המלך ובית השם, ליחידה אחת, הכוללת מקדש, סנהדרין ומלכות בשלום ובשלווה. ומכוח אחדותם של כל ישראל העולים לרגל לבית השם, כמתואר במזמור, מתאפשרת אחדותה של המלכות, המאחדת כלל ישראל את הסנהדרין, המגלמת את הצדק ואת בית השם. ברצוננו לסכם את סדרת הפרקים הללו. אנחנו עסקנו בניתוח יסודי של הרמז הראשון בתורה לקשר להופעה של ירושלים. וזאת הפגישה של אברהם עם מלכי צדק מלך שלם ועם מלך סדום, בחזרתו מן הניצחון האדיר על המעצמות הצפוניות. ניסינו להראות כי במסגרת המפגש הזה בא לידי ביטוי וגילוי עניינה של ירושלים, היות ומלכי צדק מלך שלם מזוהה כמלך ירושלים, בעיקר על פי הפסוקים בתהילים עין וב, והיא בשלם סוכו ומנתו בציון. וטענתנו הייתה שגם שמו של המלך הוא שם תואר של העיר ירושלים צדק, ולכן הוא מופיע גם אצל אדוני צדק ואצל צדקיהו, וצדק נקראת ירושלים גם אצל הנביא ישעיהו. ובחננו במסגרת השיעורים את הגילויים השונים של הצדק הזה, הן בעיר והן במקום המקדש. אחר כך בחנו את הקשר בין צדק ומשפט לבין מלכות, הן במלכות של הקדוש ברוך הוא והן מלכות בשר ודם. ומאידך גיסרנו, כי שם כי כשם שהעיר והמקדש אמורים לבטא צדק ולהשפיע בכך על העולם, כך הם גם קשורים במלכות. העיר במלכות בשר ודם, והמקדש במלכות השם. כל אלו מתברר את ההופעה המלכותית ששיהיה הצדק והמקדש, במקדש ובעיר כאחד. בעזרת השם, בשיעורים הבאים, אנחנו נעסוק לרמזים בבראשית למקום המקדש בהר המוריה, תוך התייחסות לזהות המקום ולמשמעות שמותר. שלום, שלום.